כן, בעין היה בחלק הראשון. אנחנו בדרך כלל לא לומדים את ההקדמה בהתחלה. בגלל שהקדמה היא קצת משובכת, צריך להגיד ללשון של הספר. ובעזרת השם, אני אמרתי את זה בהמשך. עכשיו, באופן כללי, אני אומר ככה את התמצית של הנקודה מההקדמה שקשורה לעניין שלנו. בעצם ספר עניה זה ספר שהוא למעשה פירוש שכתב אותו הרב הרסקוק על האגדות המופיעות בעין יעקב. עין יעקב זה כינוס של האגדות שמופיעות בתלמוד הבבלי והירושלמי, והם כונסו לפי סדר המסכתות. בעין היה זה פירוש לאותם האגדות. ובהקדמה הוא כותב הרב שיש שני עניינים של פירושים. יש דבר שהוא מכנה אותו פירוש, שכשאתה מפרש אתה בעצם מנסה להסביר את כוונת אומר המאמר, מה הוא התכוון כשהוא אמר את הדברים. ויש גם ביאור, כן? מה זה ביאור? ביאור זה כמו באר. זאת אומרת שהדברים, יכול להיות שמצד מי שאמר אותם הוא התכוון לפרש אותם באופן מסוים, אבל כיוון שמדובר בתורה, דברי תורה, והקדוש ברוך הוא משגיח על תורה לעם ישראל, לכן יש עוד רבדים בתוך הדברים שאליהם לא התכוון בהכרח מי שאמר את הדברים, אבל הם כלולים בדברים. כלולים, הכוונה היא, כמו שאמרנו, בהשגחת השם על התורה שבעל פה. והסגנון פה של ההסברים של הרב הוא סגנון של ביאור. יש לפעמים פירושים, אבל הרבה הרבה מהם זה ביאורים, זאת אומרת, זה בעצם רבדים כאלה שתכונים בדברים, אם כי כוונת האומר ייתכן שלא, ויש מקורות של סביר מאוד, שלא לזה נתכוון אומר הדברים, אבל זה כלול בדבריו, והעניין הזה הוא חלק מעניין התורה. טוב, עכשיו בואו ניכנס לפסקה הראשונה. בעזרת השם בחסד אל עליון ודור שמו ונעלה מכל רעיון, כונן לי שכל מדע שכל מדע והיגיון, פי ויצן דת ותבונה עשר ידות, ואל יצל מפי דבר אמת בחידושי אגדות. כונן לי מנע ממני דברי אמת בחידושי האגדות. טוב, אנחנו נתחיל מהפסקה הראשונה. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. קצת למי שלא מכיר, אני ברוך השם שיש פה הרבה אנשים חדשים, אבל למי שלא מכיר קצת את עין היה, אז הסגנון של הרב פה הוא שונה מהספרים המוכרים. זאת אומרת, מי שקצת מכיר ספרים כמו ספר אורות, ספר אורות התשובה או מאמרים וכדומה, שם הסגנון הוא הרבה פעמים, הייתי אומר, יותר שירי יחסית לסגנון שמובא פה. פה הסגנון הוא יותר פשוט בהרצאה של הדברים, כן, הוא בא בצורה, כן, יותר מסודרת מבחינת הסדר ההגיוני של הדברים. שם הדברים כבר כתובים בתור איזה מסקנה, פה הרבה פעמים יש את המהלך של הדברים עד למסקנה של הדברים. לכן הספר הזה מהבחינה הזאת הוא יותר פשוט. באופן כללי הספרים אין היה הם ספרים שנכתבו אחד אחרי השני, ורואים גם, הייתי אומר, איזשהו מדרג בספרים האלה. זאת אומרת, ברכות א' הוא כתוב בצורה יותר פשוטה יחסית, ברכות ב' בצורה יותר מורכבת, גם פסקות יותר ארוכות, גם הנושאים הם יותר מורכבים, שבת א' כבר עוד יותר, ושבת ב' זה בכלל כתוב, אני חושב, בסגנון אחר מאשר כל השלושה הראשונים. מה שמומלץ זה באמת ללמוד אותם לפי הסדר הזה, ואז ככה גם מתרגלים לסגנון וגם לסוג הרעיונות, מי הקל יותר אל הכבד יותר. עכשיו, בתוך הספרים עצמם, אז באמת יש פסקאות יותר פשוטות ויש פסקאות לא כל כך פשוטות, והן מופיעות בהתחלה. זאת אומרת, הספר לא נכתב באופן כזה שההסברים שבו הם יהיו הולכים ונעשים יותר מן הקל אל הכבד, כן? זה לא כתוב בצורה כזו. לפעמים יש פסקאות שהן לא פשוטות וכתובות כבר בהתחלת הספר. טוב, אנחנו בכל אופן, אנחנו לומדים את הדברים לפי הסדר של הפסקאות, כפי שהן כתובות פה. אז אני אומר שיש פסקאות שיהיו יחסית קשות, צריך קצת סבלנות בפסקאות האלה, גם אם לא מבינים את הכל, אבל אני מקווה שאנחנו נבין בעזרת השם את העיקרון היסודי שהפסקה באה לומר. טוב, בואו נתחיל. ומתי קורא נשמע בערבית? כך הוא שואל את המשנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. כן? זאת אומרת, אנחנו רואים שחזל במשנה ציינו את זמן קריאת שמע על פי זמן אכילת התרומה על ידי הכהנים. והכוונה היא צאת הכוכבים, אבל בכל אופן המשנה לא כתבה צאת הכוכבים, אלא היא כתבה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, כדי להשמיע לנו שזמן אכילת התרומה על ידי הכהנים, כאשר הכהן הוא תמה, אז הכהן צריך לטבול ולהמתין לצאת הכוכבים. כמובן שהכהן יכול לאכול תרומה מתי שהוא רוצה, לא רק בצאת הכוכבים, הוא יכול לאכול גם בבוקר, אבל זה בתנאי שהוא טהור. אם הוא נטמא, אז הוא צריך לטבול ולהמתין לצאת הכוכבים. וזה כוונת המשנה. אז אומר פה הרב ככה, קריאת שמע של ערבית ושל שחרית. אנחנו יודעים שיש לנו שתי פעמים קריאת שמע, ערבית ושחרית, מורים על שני מיני הקריאה בשם השם. המוטלת על ישראל. זאת אומרת, עם ישראל הוא קורא בשם השם. מה הפירוש לקרוא בשם השם? לקרוא בשם השם פירושו לחיות את החיים מתוך המגמה של השם, ולא רק במובן של החיים המעשיים, אלא גם במובן של הדעות והתפיסות. זאת אומרת, יש את האמת האלוהית של העולם, העולם הזה הוא יצירה אלוהית, ויש מגמה אלוהית לקדוש ברוך הוא בעולם, ומי שמופקד על הבירור הזה של אותה מגמה אלוהית ועל הפרסום, זה נקרא לקרוא בשם השם. זאת אומרת, לגרום לבירורים האלה להיות מפורסמים בעולם, להיות קיימים באנושות קודם כל, כן, מתוך זה שהעולם יחיה מתוך המיתויות האלה, שזה בעצם האמת של המציאות, זה עם ישראל. אבל אומר פה הרב, כן, יש שני עניינים של קריאה בשם השם. אנו צריכים לקבל עול מלכות שמיים על עצמנו ולפעול גם כן בקריאת שם השם אחד שלנו, שסוף כל סוף יכירו וידעו כל יושבי תבל כי השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. כן, זאת אומרת, יש פה שני שלבים. ברור שהיכולת שלנו להשפיע על העולם היא מתוך מה שאנחנו משויכים אל האמת. כן, זה פשוט שאדם לא יכול להשפיע לפני שהוא בעצמו מושפע מאותו עניין, כפי שהוא בעצמו שייך לאותה אמת. לכן יש את הקריאת שמע על עצמנו, זה לקבל על עצמנו, להיות שייכים בעצמנו, אפשר לקרוא לזה לבנות את עצמנו, ואחרי השלב הזה של הבניין שלנו את עצמנו, אז בא השלב של ההשפעה על העולם. כלומר, זה תמיד גם תוך כדי, אבל ברור שמה שקודם זה קריאת שם השם על עצמנו, זאת אומרת ההשתייכות שלנו אל ה מגמה האלוהית. והנה בגלות הדומה לערב, עיקר פעולתנו היא רק בנוגע לעצמנו, כדי לעמוד בפני הגלים העוברים עלינו בעוז שם השם. זאת אומרת, בזמן שעם ישראל בגלות, למרות שלכאורה נראה שבגלות אנחנו יותר משפיעים, לכאורה נראה שבגלות אנחנו יותר משפיעים על העולם, כי אנחנו יותר מוכרים, כי בכל מקום יש יהודים. כן, אז דמיינו, כן, לא באמצעי התקשור של היום, באמצעי התקשור של היו רק לפני כמה עשרות שנים, ודאי לפני מאות שנים, שמאיפה אתה מכיר בכלל? זאת אומרת, מאיפה ידעו את זה שיש עם ישראל? אז לכאורה בזה שאנחנו נמצאים בגלות, אז אנחנו נמצאים ממש ככה בשיא ההשפעה, בשיא היכולת להשפיע. אבל כמובן זה לא נכון. זה נכון שמבחינה הזאת הפיזית יכול להיות שאנחנו נמצאים בחיכוך יותר גדול עם העמים, ויכול להיות שמתוך זה הם גם מכירים שיש עם ישראל. אבל איך הם מכירים את עם ישראל? מה הם מכירים? מכירים שיש פה איזה פליטים שבאו מאיזשהו מקום, שאולי היו בעבר עם, אבל הם לא חיים כעם, כי לחיות כעם זה קודם כל להיות מקובצים, להיות מכונסים. אין עם בעולם שהוא מפוזר ומפורד, זה מציאות שהיא לא קיימת, מציאות לאומית, זה שיש כינוס, יש קיבוץ, יש עם שמכונס בטריטוריה, במקום מסוים, ויש לו מדינה, כלומר מדינה זה הכוונה היא העניין הלאומי, מתארגן בתוך החברה האנושית כמדינה, ואצל עם ישראל זה צריך לקרות בתוך ארץ ישראל. לאחר שזה קורה, אנחנו צריכים להיות שייכים לחיים מתוך המגמה של השם. זאת אומרת שהמנהיגות של עם ישראל, המנהיגות המדינית, הפוליטית, תהיה מנהיגות כזאת שמכוונת את עם ישראל לחיות מתוך המגמה האלוהית. זה נקרא בלשון אחרת מלכות בית דוד. וכשיש לנו את עם ישראל בארץ ישראל, שמונהג על ידי מנהיגות כזאת שמכוונת את החיים מתוך המגמה של השם, מתוך תורה, ויש לנו בית מקדש, ויש לנו נבואה, ויש לנו את הסנהדרין, בקיצור, יש לנו את כל המוסדות של עם ישראל בארץ ישראל, שהם מוסדות שמכוונים למגמה של השם, אז עם ישראל מסוגל לצאת לפועל, כן? מה שנקרא שם שמיים קורא על עצמו. ומתוך זה גם יש את ההשפעה שלנו על העולם. זה מה שאומר הנביא, גם ניחא, גם נביא ישעיהו, נכון יהיה בית השם בראש הערים ונערו אליו כל גויים. כן, זאת אומרת, יש מציאות עתידית שבו עם ישראל בארץ ישראל הופך להיות מרכז שהאנושות רואה בו כמרכז שמשפיע מוסר, משפיע תורה, משפיע חוכמה על העולם. כל זמן שזה לא קורה, למרות שאנחנו בגלות ולכאורה, כן, למרות זה בגלל הלכאורה, הלכאורה שאנחנו מחוברים ואנחנו ככה קצת יותר מוכרים, אבל מה מוכר? כן, מוכר שיש איזו פזורה יהודית שהייתה אי פעם עם, הייתה אי פעם בהיסטוריה עם, רסיסים של מה שהיה עם ישראל. אז ברור שבגלות מה שאנחנו עסוקים זה לא להשפיע. בגלות אנחנו עסוקים בהישרדות. זה קריאת שם השם בגלות. קריאת שם השם בגלות היא בעיקר על עצמנו, שלא נאבד את הזהות שלנו, לא נאבד את הכיוון שלנו. ואנחנו יודעים שברוך השם עם ישראל שרד בגלות במשך כל כך הרבה שנים כנגד כל הסיכויים, עם כל הקשיים ועם כל החרמות והשמדות ו... ש?
זה נס.
כן, ברור שזה נס. כן, במושגים של העמים אין לדבר הזה אך ורע, וגם בשכל כשחושבים על זה, האם יש סיכוי שיקרה דבר כזה? זה סיכוי אפסי, וזה קרה. על כן בלילה, בלילה זה כמו גלות, שייך אמונה. מי שלא אמר אמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו. נכון, אנחנו אומרים אמת ואמונה בערב ואמת ויציב בבוקר, נכון, אחר קריאת שמע. זה הנוסח שתקנו חז"ל. למה זה אמת ואמונה בלילה? כי לעצמנו די לנו האמונה וקבלת אמת מאבותינו, שרו עין בעין אור השם וכבודו. זאת אומרת, כלפי עצמנו ההשתייכות למגמה של השם, לרצון של השם, יכולה להיות על בסיס המסורת של עם ישראל, הנאמנות למסורת הזאת שמסרנו את נפשנו עליה במשך דורות רבים, ממתן תורה עד לימינו אנו. הנאמנות למסורת הזאת החזיקה את עם ישראל כל הדורות. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא היינו שייכים למושגים האלו מתוך ברור שכלי, אבל היינו שייכים למושגים האמיתיים מתוך השייכות שלנו למסורת של עם ישראל. זאת הכוונה, האמונה וקבלת אמת מאבותינו. אמנם בעת הגאולה שתרום קרן ישראל, קרן זה הכוונה חוזק, כלומר כשעם ישראל חוזר לחוזק שלו, לחוסן שלו, זה הכוונה תרום קרן ישראל, אז ממילא תבוא שעת הפעולה של קריאת שמע דשחרית, אהבה רבה, כן, זה לא נוסח אשכנזים, אוהבת עולם הספרדים, שכל העמים יאמרו שאור ישראל יהיה לאור עולם. על כן אז יתגלו טעמי תורה ולא יהיו עוד אור יקרות וכיפאון, אלו טעמי תורה שיקרים בעולם הזה, כפויים יהיו לעתיד לבוא. זאת אומרת, הכוונה, כשעם ישראל חוזר לחוסן שלו, לחוזק שלו, לעוצמה שלו, וזה כמו שאמרנו מקודם, זה רק כשעם ישראל חי בארץ ישראל מתוך המגמה של השם, כמו שאמרנו, מלכות בית דוד, מלכות שמכוונת את עם ישראל, שלטון שמכוון את עם ישראל ברמה הלאומית אל המגמה האמיתית של החיים, המגמה האלוהית. אז באותו זמן, אז מתחילה ההשפעה של עם ישראל על העולם. כלומר, שלב ראשון זה הבנייה שלנו את עצמנו, ומתוך כך, יש את ההשפעה שיוצאת על האנושות, מתוך מה שקורה פה בארץ ישראל, אצל עם ישראל בארץ ישראל. זה נקרא שעת הפעולה של קריאת שמע של שחרית, נכון? בבוקר כבר הכל מאיר, לעומת הלילה שיש חושך, אז זה נהיה יותר בהיר, יש יותר בהירות, יש יותר השפעה. יותר השפעה ברורה, מה שהאנושות מסוגלת לקלוט מתוך האמת הזאת. הרי האנושות לא קולטת את זה מתוך המסורת, אין אצלם מסורת כזאת. הם לא שייכים למעמד הר סיני, אל מסורת התורה שבעל פה, שבשורה בידינו, מסורת של עם ישראל, אלא הם קולטים את זה על פי מה שאנחנו מצליחים להסביר מהמושגים הרוחניים. וחז"ל מתארים מצב עתידי שמתגלים בו טעמי תורה. טעמי תורה זאת אומרת ההסברים השכליים לעניינים התורניים. זאת אומרת, אנחנו כשלעצמנו בגלות יכלנו להיות שייכים אל התורה מתוך המסורת הזאת, מתוך האמונה. אבל ביחס לעמים ההשפעות תצאנה רק על ידי ברור, וזה הגילוי של טעמי תורה. חז"ל מדברים על הפסוק, כן, שלא יהיה עוד אור יקרות וכיפאון, ככה הלשון של הפסוק. מה הכוונה אור יקרות וכיפאון? אז חז"ל מסבירים את הפסוק הזה בצורה כזאת. האור היקר זה אומר ההסברים, המחשבות, התובנות, החוכמה בעצם, שהיא יקרה בעולם הזה. יקרה בעולם הזה, הכוונה, מה עושים עם דברים יקרים? בדרך כלל מטמינים אותם. זאת אומרת, במדרגה שלנו עכשיו, הדברים האלה תמונים, הם יהיו כפויים לעתיד לבוא. מה זה כפוי? כפוי זה צף. צף זה גלוי, נכון? יש דבר שהוא נמצא בעמקי המים, וכשהוא עולה כלפי מעלה, הוא צף. זה כפוי. זאת אומרת שלעתיד לבוא, הדברים התמונים עכשיו יהיו גלויים. ולמה? למה צריך לגלות אותם? כי למען קרב רחוקים ראוי לברר דברי אמת בבירור ולתרגם הדבר כפי מושגם החיצוני של העמים. כלומר, כדי שהאמת תהיה מתפשטת באנושות, אנחנו צריכים לגרום לדברים האלה להיות ברורים, ברורים במושגים של בני אדם. ולכן אנחנו צריכים לתרגם את המושגים האלה לשפה שתהיה מובנת לבני אדם, לא לשפה רק במובן של אנגלית, צרפתית וכדומה, אלא הכוונה לצורות חשיבה, לאופני הסברה שיהיו מתאימים למה שהעמים מסוגלים לקלוט. על כן, אמת ויציב שחרית מתורגמת ארמית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיה נוסחים של תרגום של ברכת אמת ויציב. ברכת אמת ואמונה של ערבית אין בתרגום. ברכת אמת ויציב יש לתרגום. אז אומר הרב, מה הרעיון? למה דווקא אמת ויציב של שחרית מתורגמת? כי אמת ויציב של שחרית היא בעצם המצב של הגאולה של עם ישראל, של האור, זה בבוקר, ולכן זה מתורגם, כי האמיתויות צריכות להיות מוסברות באופן שיהיו מסוגלות להיות נקלטות באנושות. ישראל הם כהני השם בעולם, מצד עוסקם בענייניהם הפנימיים בינם לבין עצמם, ודבר אין להם אז עם זרים. דומים לכהנים, לא בעת יורו תורה, או אפילו בעת יקריבו קורבנות, שאז יש להם יחס עם זרים, שהם על כל פנים עושים עבורם שלוחי דידן או שלוחי דרחמנה, אבל שלוחים הם. אמנם בעת כניסתם לאכול בתרומה, הם נכנסים לעולם הכהני כולו, ואסור להשתתף עם הזר כלל. כי אין לזר חלק באכילה זו כלל וטעון הבדלה ממנו. אנחנו יודעים שכמו שהתורה אומרת בפרשת יתרו, שאומר להם הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, אפשר מתוך כך ללמוד שלעם ישראל יש תפקיד של כהנים. מה זה הכהן? הכהן זה איש הרוח. זאת אומרת, זה מתוך החברה, אותם בני אדם שהם משפיעים את הרוח, משפיעים את הרוח, משפיעים את הרוח בתוך עם ישראל, זה הכהנים, ובאנושות זה עם ישראל. עם ישראל הוא הכהן של האנושות. בני ישראל הם הכהנים של האנושות. עכשיו אנחנו יודעים שאצל הכהנים יש להם שני עניינים. יש את העניינים שהכהנים באים במגע עם העם. מתי הכהנים באים במגע עם העם? בשני מצבים. אחד, כשמלמדים תורה, אז כשמלמדים תורה באים במגע עם העם, והמצב השני זה כשהם עסוקים בעבודת הקורבנות. בין אם נוניח, אומר הרב, שהם שלוחים שלנו, או שלוחי דרחמנה, נסביר תכף את המושגים האלה, זה המצבים שבהם יש נקודות השקה וחיבור בין הכהנים לבין העם. אבל יש אכילת קודשים, והאכילה היומיומית היא אכילת תרומה, שבה הכהנים אין להם חלק עם הזרים בדבר הזה. זר אסור לו לאכול תרומה. כהן שיכול תרומה לא יכול לתת את זה למישהו אחר. הוא אוכל את הדבר הזה בעצמו. כלומר, אצל הכהנים יש עניינים שקשורים להם עצמם, כמו אכילת תרומה, ויש עניינים שיש להם ממשק עם העם. ובעצם, אם ניקח את זה לנמשל, לעם ישראל, לעם ישראל גם כן יש עניינים רוחניים שהם שמורים לנו לעצמנו, כמו הכהנים עם התרומה, ויש עניינים רוחניים של ממשק עם העמים, של אפשרות לבוא במגע עם העמים. מה זה מה שהוא אמר פה באמצע, שלוח ידידה ושלוח דרחמנה, הכוונה היא, הוא כתב את זה רק במאמר מוסגר, זה לא דבר כל כך משמעותי פה בפסקה הזאת, אבל אני אסביר את זה. יש דיון בגמרא, האם כשכהן מקריב, הרי ישראל לא מקריב, הכהן הוא זה שמקריב, האם הכהן הוא שליח? עכשיו, יש פה התלבטות, כי מצד אחד שליח הוא עושה את מה ש... המשלח היה צריך לעשות, אבל פה המשלח הישראלי בעצמו לא יכול לעשות את זה, כי הוא פסול מלהקריב. אז הכהן לכאורה הוא לא שליח. זה נקרא שלוחי דרחמנה. הוא שליח של השם, הוא לא שליח שלנו. או אולי שלמרות שאנחנו לא מסוגלים לעשות, יכול להיות שבכל אופן איזה סוג כזה של שליחות מיוחדת, שהכהן הוא שליח שלנו. מכל מקום, זה מה שאומר פה הרב, איך שלא נכריע בשאלה הזאת שהגמרא דנה בה, בכמה מקומות, בכל מקום, הכהנים הם שלוחים. זאת אומרת, שלוחים, זאת אומרת, יש ממשק, יש איזשהו קשר בין הכהן לבין העם בעניין הזה של הקרבת הקורבנות. אבל באכילת התרומה, הכהנים הם לעצמם. איך זה נוגע לעניינים? כן, זמן קריאת שמע של ערבית הכללית גורמת להיות ישראל עם לבדד כדי להגן על קנייניו הקדושים, חיי העולם ששם השם יתברך בתוכו. על כן יש מושג של יחס בין קריאת שמע של ערבית לשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. פירוש, אם אמרנו שקריאת שמע של ערבית היא למעשה האמונה של עם ישראל מתוך המסורת של עם ישראל, ובעצם הבנייה שלנו את עצמנו לפני ההשפעה על העמים, אז לכן יש דמיון בין אכילת התרומה של הכהן ובין הקריאת שמע של ערבית. כלומר, כדרך שאכילת התרומה של הכהן היא עניין של הכהן מצד עצמו, כלפי עצמו, בלא נוגע לישראל, כי ישראל אסור באכילת אותה תרומה, כך גם קריאת שמה של ערבית היא שם השם עלינו מצד מה שעם ישראל צריך לבנות את עצמו, בלא התרגום, בלי ההשפעה על העמים. ולכן חז"ל אמרו במשנה, ממתי קוראים את שמה בערבין? קריאת שמע של הלילה, של הערב, זה הגלות, אנו כלפי עצמנו לא משפיעים על העולם, משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתם, בגלל הדמיון הזה בין מציאות הכהונה ביחס לתרומה, למציאות של עם ישראל כבונים ומשפיעים על עצמנו, כבסיס להשפעה שאחר כך תבוא על האנושות כולה. אז רק נתמצת, יש שני עניינים בהשפעה של עם ישראל, הבנייה שלנו את עצמנו זה קריאת שמע של ערב, וההשפעה שלנו על העולם. בגלות היינו בעיקר עסוקים בלשמור על עצמנו דרך הנאמנות למסורת של עם ישראל, בעזרת השם בגאולה שלמה נוצרות השפעות שבאות מתוך עם ישראל על האנושות, זה אמת ויציב, שהיא ההשפעה של ברורים שבאים מתוך מה שמתברר בעם ישראל, להיות מתקבלים אצל העמים כל אחד על פי יכולת הקבלה שלו. עד כאן. Thank you.